זה קשר רוחני חזק מאוד להשם יתברך, זה היה צורת הפטירה. אומר אור החיים, גם אצל נדב ואביהו זה היה עניין הפטירה. מרוב הדבקות בהשם יתברך, מרוב החיבור להשם יתברך, זה הגיע לעוצמות כאלו שהגוף לא יכל לסבול את זה. שואל בספר מאור עיניים של האדמו"ר מצ'רנוביל, רב נחום מצ'רנוביל זצ"ל, הרי בתורה כתוב לנו דבר אחר. בתורה כתוב, בפרשת שמיני ראינו פרק י' ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו ויתנו בהם אש וישימו עליה קטורת ויקחו בפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם וימותו לפני השם. אז נראה פה שזה היה על ידי חטא של אש זרה. רש"י כאן מביא כמה פירושים על מה אומר רש"י. רבי אליעזר אומר, לא מתו בני אהרון אלא על ידי שהורו הלכה בפני משה רבן. רבי שמעאל אומר, שטוי היין נכנסו למקדש. כן, יש כמה שיטות בחז"ל איך לפרש מה היה חטא, אבל לפי כל השיטות בחז"ל נראה שהיה כאן חטא, ולא שסתם היה כאן דבקות ומרוב דבקות הם נפטרו. אז הוא מתרץ על זה שבאמת החטאים שמוזכרים בחז"ל זה לא חטאים בדרגה שעל חטאים כאלו צריך למות. זה לא חטאים שהעונש שלהם זה היה אז עונש של מיטה. אלא שאם הם היו נקיים גם מהחטאים האלו, אז הגוף שלהם היה יותר מזוכח, ודאי שהיה מזוכח הרבה יותר מהמושגים שלנו, אבל היה נהיה עוד יותר מזוכח. ואז גם בדרגות כאלו גבוהות של דבקות, הנשמה הייתה יכולה עדיין להחזיק מעמד בתוך הגוף. אבל זה שהיה חסר משהו לפי דרגתם בזיכוך בגלל החטאים שחזל מפרשים, אז לכן בדרגת הדבקות הזאת הם נפטרו. ממשיך אור החיים לפרש את העניין, להסביר מה זה מיטת נשיקה, ומה זה מיטה של נדב ואביהו שגם היה נשיקה אבל מסוג אחר, ומה זה עניין הנבואה, ומה זה עניינים של רוח הקודש, ועוד כמה וכמה עניינים של כוחות אל-טבעיים. יש גם דברים מאוד יסודיים באור החיים, שהם בסיס כמעט להרבה הרבה מעיקרי הדרגות הגבוהות. היו אנשים מגדולי עולם בדורות קודמים שהיו את האור החיים, את הקטע הזה שאנחנו רוצים בלי נדר לדבר, עם עוד קצת סמוך לזה, היו לומדים את זה כל יום, כל ימיהם. למה? בגלל שהיסודות שכאן זה יסודות שהם מאוד מאוד שורשים לכל העניינים של עבודת השם יתברך בדרגות הגבוהות. יש לך אולי חומש עם אור החיים עד פרשת שבוע אחרי מות, אולי נקרא קצת בלי נדר מהלשון שלו. כן, דיבר השם למשה דרך מידתם שהייתה על זה הדרך בקרובתם לפני השם, פירוש שנתקרבו לפני אור העליון בחיבת הקודש ובזה מתו, והוא סוד הנשיקה שבה מתו הצדיקים. והנה הם שווים למיטת כל הצדיקים, אלא שההפרש הוא שהצדיקים הנשיקה מתקרבת להם ואילו הם נתקרבו לה, והוא אומרו בקרובתם לפני השם. אומר אור החיים, מה ההבדל בין מיטת נשיקה שכתוב אצל משה רבנו ועוד צדיקים לבין נדב ואביהו? אצל משה רבנו והצדיקים שהגמרא אומרת שמתו במיטת נשיקה, הקדוש ברוך הוא הביא עליהם את האור הגדול הזה, שמכוח האור הגדול הזה היה מוכרח להיות פירוד בין הנשמה לגוף. אבל אצל נדב ואביהו הם התקרבו אל האור הזה בלי שהקדוש ברוך הוא הביא להם את זה. ממשיך אור החיים ואומר, ואמרו וימותו, בתוספות וב רמה זה כתוב הפלאת חיבת הצדיקים, שהגם שהיו מרגישים במיטתם לא נמנעו מקרוב לדבקות, נעימות, ערבות, ידידות, חביבות, נשיקות, מתיקות עד כלות נפשותם מהם והבן. אומר האור החיים שנדב ואביהו הרגישו רגעים אחדים לפני שהם מתו שאם הם ימשיכו להיות בדבקות הזאת הם מתים, והם יכלו לעצור את זה ולהפסיק ולהישאר בחיים, אבל הם העדיפו למות מאשר להפסיק את הדבקות הזאת. למה באמת הם העדיפו את זה? אז צריך בשביל זה להביא דברים מהמשך דברי אור החיים. אור החיים מסביר בהמשך דבריו את העניין, שהעניין כך. כל אדם יש את הנשמה שנתנו לו מהשמיים. זה נקרא נשמה טבעית. מה פירוש נשמה טבעית? ככה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם. ליהודים יש נשמה יותר גבוהה, אבל גם זה נקרא טבעי. זה הטבע שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם. והנשמה הזאת, כל מהותה של הנשמה, זה אור רוחני שבא מהשם יתברך. וכיוון שהנשמה הזאת זה אור רוחני שבא מהשם יתברך, יש לנשמה הזאת כוחות. יש לאדם כוחות שאין לשום דבר אחר בבריאה. מה שהאדם יכול לפעול ולעשות, אין שום דבר אחר בבריאה חוץ מהאדם שיכול לעשות את זה. לא הדומם ולא הצומח וגם לא החי בעלי חיים, לבני אדם לא יכולים להגיע להישגים של בני אדם. הנשמה הזאת שהיא רוחני שבא מהשם יתברך, יש לה עוצמות שהקדוש ברוך הוא נתן לנשמה. אומר האור החיים, על ידי שהאדם מדביק את עצמו להשם יתברך, האדם זוכה שהשם יתברך נותן לתוכו עוד נשמה חדשה מסוג אחר, סוג שהוא יותר מחובר להשם יתברך. כל המציאות של הנשמה, אמרנו, הרגילה שיש ליהודי זה אור רוחני שבא מהשם יתברך, והאור הזה מחובר להשם יתברך. זה הסיבה של הקשר הנפשי שיש לאדם להשם יתברך. הנשמה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם על ידי המעשים טובים ובעיקר הדבקות בהשם יתברך, זה נשמה מסוג אחר יותר גבוה שמחוברת יותר חזק להשם יתברך, חיבור שלו למעלה מהחיבור הטבעי. ולכן הנשמה הזאת יש לה גם עוצמות על טבעיות, כמו שנראה בלי נדר בהמשך. אומר האור החיים, כמו שאנחנו רואים, יש גוף ובתוך הגוף נשמה. אדם שיש לו גוף בלי נשמה זה מת, הגוף לא יכול לעשות כלום. הנשמה מחיה את הגוף. כשהנשמה נמצאת בתוך הגוף, אז הוא פועל המון דברים, הוא הולך, הוא עושה המון דברים, כל דברים הוא יכול לעשות, נושם, חי, מדבר, אוכל, שותה, מה שהמת לא יכול לעשות. למה? כי הנשמה נותנת חיות בגוף. אומר האור החיים, אותו דבר, הנשמה הזאת שהקדוש ברוך הוא נותן נשמה חדשה למעלה, שהחיבור שלה למעלה מהחיבור הטבעי להשם יתברך, היא נכנסת לתוך הנשמה הראשונה הרגילה ונותנת חיות בנשמה הרגילה מעבר לחיות הרגילה שיש לנשמה. כמו שיש הבדל בין אדם חי לבין גוף מת, ככה יש הבדל בין נשמה רגילה של סתם אדם שלא דבוק בהשם, שהנשמה יכולה לפעול, הוא פועל, הוא עושה הרבה דברים. אבל אם אדם זוכה שנכנסת לתוך הנשמה הזאת עוד נשמה, הנשמה החדשה נותנת חיות חדשה בבן אדם, כוחות חדשים, והכוחות האלו הם כוחות למעלה מהכוחות הטבעיים של אותו אדם. כי כיוון שהנשמה החדשה הזאת מחוברת בחיבור על טבעי להשם יתברך, אז גם הכוחות שהנשמה הזאת יש לה הם כוחות למעלה מדרך הטבע. אבל מובהר באור החיים, העיקר זה עצם החיבור להשם יתברך. אומר האור החיים, בדרגה הזאת של נשמה חדשה, גם בזה זה לא כל הדרגות אותו דבר. כמו שאנחנו יודעים שבנשמה הטבעית שיש לאדם, לא כל הנשמות אותו דבר. יש אנשים עם נשמה יותר גבוהה, יש אנשים עם נשמה פחות גבוהה. אותו דבר בנשמה החדשה הזאת שאדם מקבל, זה כל אחד כפום שאולד אלי מה שזוכה. יש בזה הרבה הרבה דרגות. הדרגה הכי גבוהה של זה, זה הדרגה של מיטת נשיקה, דהיינו. האדם מורכב מגוף ונשמה, הנשמה היא רוחנית, הגוף הוא גשמי. עצם הדבר לחבר את שניהם ביחד, זה כבר פלא גדול, זה הפלא שהקדוש ברוך הוא עשה בבריאת האדם, ופח באפה ונשמת חיים. זה חידוש. אבל הנשמה הזאת האל-טבעית, יש דרגות של הנשמה האל-טבעית החדשה שהן כל כך חזקות שההערה הרוחנית בבן אדם כל כך גוברת שאי אפשר לזה להיות יחד עם גוף. זה סותר לגשמיות של הגוף, ואז הנשמה החדשה שמחוברת לנשמה הישנה יצאו ביחד מהגוף. זה עניין המיטת נשיקה של משה רבנו. היה לו אמנם גוף מזוכח מאוד, הרבה מעבר למה שהמושגים שלנו, ובתוך הגוף היה את הנשמה הטבעית של משה רבנו, ובתוכו נכנס הנשמה החדשה יותר חזקה, והנשמה הזאת הלכה והתגברה החזקה, קיבלה עוד עוצמות ועוד חלקי נשמה על טבעיים. מכוח זה משה רבנו זכה למבואה שלו ולכל הדברים הגדולים העצומים והנוראים שהוא עשה. בשעת פטירתו הקדוש ברוך הוא הוסיף עוד בנשמה האלטיבית הזאת עוד חלקים, עוד אורות, עד שזה הגיע לעוצמות כאלו שאי אפשר לזה להיות בתוך גוף. ואז הנשמה החדשה הזאת יחד עם הנשמה הטבעית של משה רבנו הסתלקו מהגוף של משה רבנו, ומשה זה מיטת נשיקה על ידי החיבור הגדול להשם יתברך. ואצל נדב ואביהו זה גם היה כך, אבל לא שהקדוש ברוך הוא קירב אותם אל האור הגדול הזה, אלא הם התקרבו אל האור הגדול הזה. וכשהם הרגישו, אומר אור החיים, שהם הרגישו שהם הולכים עוד מעט למות מזה, ואף על פי כן הם לא הפסיקו. למה? כי הפירוד בין הנשמה החדשה לנשמה הישנה זה גם בחינה של מיטה. להעדיף להם למות את המיטה של פרידת הנשמות ביחד, שתי הנשמות מהגוף, מאשר בחינת המיטה של פרידת הנשמה החדשה מהנשמה הישנה. מה הנפקמין עלינו מכל הדברים האלו? הרי זה דרגות למעלה מהמושגים שלנו. האור החיים אומר שאחת הדרגות של הנשמה החדשה הזאת זה נבואה, אבל מיטת נשיקה זה למעלה מנבואה. אז בימינו אפילו נבואה אין לנו, כמו שכתוב בגמרא במסכת יומא דף ח עמוד ב' וסוטה דף ח עמוד ב' וסנהדרין דף ח עמוד א', שמשנפטרו חגי זכריה ומלאכי התבטלה הנבואה מעם ישראל. ואני פעם את מה שהסמג אומר בהקדמה שלו, שלכן בסוף ספר מלאכי כתוב, זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. פירוש הדברים אומר הסמג, חגי זכריה ומלאכי היו סוף הנבואה, אז סוף ספר מלאכי זה סיום זמן הנבואה בישראל. אומר להם מלאכי הנביא, עד עכשיו כשהיה ספקות מה עשו הלכו לנביא, הנביא אמר את הדברים החדשים שהשם יתברך אומר עכשיו, אבל עכשיו שאין נביאים אז מי עושים מה נדע מה לעשות? זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב. אל הכל נמצא תשובות בתורה הקדושה, ולכן מדגיש הפסוק על כל ישראל חוקים ומשפטים, ציוויתי בחורב על כל הדורות. אל תגידו לי היום אין לנו הוראות, לא, התורה שניתנה בסיני מהשם ברך למשה בחורב זה על כל ישראל חוקים ומשפטים לכל הדורות. וממשיך הנביא ואומר, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. למה אומר הסמג? אומר להם מלאכי הנביא, אתם בטח שואלים מתי פעם הבאה תהיו נביא. פעם הבאה זה יהיה לפני בו יום השם הגדול והנורא, כשאליהו הנביא יבוא לבשר את הגאולה, כמו שמסבירה הגמרא בעירובין מ"ג את הפסוק הזה, שלפני ביאת משיח צדקנו אליהו הנביא יבשר את הגאולה. על כל פנים, היום אין לנו נבואה, אז מה נפקמינה מכל הדברים הגבוהים האלו שאומר אור החיים? אבל מבואר באור החיים שגם אם אין לנו בימינו את הנבואה, אבל לא שאין לנו בכלל את המושג הזה של הנשמה החדשה שנכנסת על דרי הדבקות בהשם יתברך. יש עוצמות, דרגות שונות בנשמה הזאת. את הדרגה החזקה של נבואה לא אין לנו בדורנו, אבל דרגות חלקיות מזה יש בדורנו. ומבואר מדברי אור החיים ברמיזה ומרמז לזה, שמה שאנחנו מוצאים בצדיקי הדורות שזכו לכוחות על טבעיים, כמו שבגמרא במסכת עבודה זרה בפרק ראשון כתוב שם, טונינוס של רום, אנשי הקיסר של רומי, אמר לרבנו הקדוש מחבר המשנה, ידע נא דזוטא דבחור מצילה אחרי מיטיה. זאת אומרת, מסופר שם בגמרא רבי חנינא התלמיד של רבי שהחיה מת, ואנטונינוס ראה את זה שהוא החיה מת, אז הוא אמר לרבי, אני יודע שהקטן שבכם יכול להחיות מתים. ואומר האחידה שמסורת בידינו בכוונת הגמרא הזאת, שכל אמורה שלא יכל להחיות מת לא היו מכניסים אותו בגמרא. ויש עוד בגמרא בחז"ל מסופר עוד סיפורים רבים ונוראים על המופתים שעשו התנאים והאמוראים. יש כמה מקומות על עניין של תחיית המתים, ועוד כמה וכמה סוגים של נפלאות יש על רבי חנינא בן דוסא בגמרא במסכת תענית, הרבה הרבה סיפורים על המופתים שנעשו על ידו, ועוד כהנה וכהנה. נלמד כאן באור החיים שהשורש בדרך כלל של עשיית המופתים מה לא היה? על ידי הדבקות שלהם בהשם יתברך, בתורה הקדושה, הם זכו שמלבד הנשמה הטבעית שניתנה להם, שגם היא הייתה נשמה גבוהה מאוד, מלבד זה נתווסף בהם הנשמה החדשה הזאת, שהחיבור שלה להשם יתברך הוא חיבור למעלה מהכוח החיבור הטבעי של נשמה. כיוון שהחיבור של הנשמה הזאת להשם יתברך הוא למעלה מהחיבור הטבעי, אז גם הכוחות של הנשמה הזאת זה כוחות למעלה מדרך הטבע. ומבואר אבל באורח חיים, חשוב מאוד לזכור את זה, את הפרט הזה. לא שזה עיקר, העיקר זה עצם החיבור האל-טבעי להשם יתברך. זה העיקר, זה יותר חשוב מהכל. כתוצאה מזה, ממילא, גם יש לנשמה הזאת כוחות אל-טבעיים של כל המופתים שאנחנו מוצאים בגמרות, בהמוני מופתים שעשו התנאים והמוראים. אז זה מה שמבואר באור החיים כאן. ואת זה אומר אור החיים, יש גם אחרי שפסקה הנבואה. הכלל הזה שעל ידי שאדם מדביק את מחשבתו בהשם יתברך, על ידי זה באים לו אורות רוחניים, נשמה חדשה שיש לה כוחות על טבעיים של חיבור להשם יתברך, וממילא גם כוחות על טבעיים נוספים. אז אומר האור החיים, זה נוהג בכל הדורות, וכבר כל אדם שישקיע כוחות להידבק בהשם זוכה לזה. וכאן צריך לדעת דבר גדול. אמרנו, השורש של הכוחות האל-טבעי מהו? על ידי של הנשמה הזאת יש חיבור אל-טבעי להשם יתברך. אז ממילא הדבר הראשון שבו זה מתבטא בכוחות אל-טבעיים זה לעבודת השם יתברך. שאם האדם זוכה לדבר הזה, אז האדם זוכה להצלחה עצומה בתורה, בתפילה, בקיום המצוות, בזיוק מעבירות, בכל ענייני עבודת השם, או בחלק מענייני עבודת השם, כל אחד כפי משיעור הדילי, להצלחה למעלה מדרך הטבע. יש, אנחנו רואים הרבה, מסתכלים צרים של גדולי הפוסקים, הרבה מהם קשה לי להיכנס בפרטים, אבל יש הרבה שאנחנו רואים מה הם הספיקו לעשות בחיים, כמה הספיקו ללמוד, כמה הספיקו לחדש, כמה הספיקו לכתוב, כמה הספיקו לפסוק, כמה הספיקו ללמד, כל מיני דברים שאנחנו רואים שאין להם הסבר טבעי. מאיפה זה בא? זה הכוח האל-טבעי הזה, שכך הוא מבואר באור החיים כאן, שעל ידי שאדם מדביק את עצמו בהשם יתברך, בתורה הקדושה, אז הוא מקבל נשמה שמחוברת להשם יתברך חיבור למעלה מדרך הטבע. וכתוצאה מזה, גם הכוחות נעשים כוחות שלמעלה מדרך הטבע. אבל השורש, כמו שאמרנו, זה החיבור להשם יתברך. איך באופן מעשי האדם מקיים את זה? זה צריך לדעת, בשביל זה שני דברים. דבר ראשון, צריך לדעת להתאמץ הרבה. כל דבר זה לא בקלות הולך, יגעת ומצאת, לזה תאמין, זה לא דברים שבאים בקלות. אבל עוד דבר שמבואר כאן בדברי האור החיים, שהדבר הזה הרבה תלוי לעבוד את השם יתברך כמה שיותר גם במחשבות. יש האדם מעשים, דיבורים, כוונות, מחשבות ורצונות, בהכל צריך לעבוד את השם יתברך. אבל לזכות לדברים, לדבקות הזאת, זה בעיקר עבודת המחשבה, לשעבד את המחשבה להשם יתברך. לא כל אדם יכול להצליח לחלוטין, אבל כמה שאפשר, כמה שאפשר. אם אדם משתדל, אז אדם זוכה. כל אדם לפי יכולתו להשתדל, בין מבחינת לראות, יש לנו 168 שעות בכל שבוע. אדם יעשה חשבון הנפש עם עצמו, כמה מתוך ה-168 שעות האלו המחשבה שלו נתונה בהשם יתברך, בתורה הקדושה. אם ואם לא, הוא רואה שהתוצאה היא לא מספיק טובה, לנסות להעלות את זה כמה שיותר, להצמיד בתורה כמה שיותר, להיות דבוק בהשם. אבל לא רק מבחינת עצם המחשבה, גם יותר מזה, כמה מרוכזים בתורה הקדושה, בהשם יתברך, כמה זה מתוך התלהבות פנימית, מתוך חשק פנימי, כמו שהבאנו הרבה פעמים מספר נער שלום של רבי שלום שרעבי זצ"ל, הרש"ש זצ"ל, שאומר יש בנשמה חמישה חלקים, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. היחידה זה החלק הכי פנימי והכי חשוב. אם האדם עוסק בעבודת השם בהתלהבות פנימית, הוא לומד תורה עם התלהבות פנימית, הוא מתפלל עם התלהבות פנימית, אז על ידי זה הוא מתקן גם בבחינת היחידה. אבל אם האדם מחסיר את ההתלהבות הפנימית הזאת, הגם שהוא מתקן הרבה, אבל את היחידה זה לא כל כך מצליח לתקן. כי לתקן את היחידה, זה צריך את הבחינה הגבוהה הזאת של הראות העילה, כמו שהוא קורא לזה, ההתלהבות הפנימית הזאת. יש בגמרא במסכת עבודה זרה, דף י"ז עמוד א', הגמרא שם מספרת על רב לזר בן דודי, אומרת הגמרא שהוא היה דוגמה, רחמנא ליצלן, בדורו לשקיעה בעבירות, שקיעה בדברים לא טובים. עד כדי כך שאומרת הגמרא, הגמרא מדנה אם בכלל היה אפשרות במציאות שיחזור לתשובה. הגמרא אומרת, היה סמל באותו דור של השקיעה בדברים, ההפך מהטוב, ההפך מהקדושה. אומרת הגמרא שפעם אחת הוא החליט לחזור בתשובה, אבל הוא חשב על עצמו, איך אני יכול לחזור בתשובה, מאיפה יהיה לי כוח לחזור בתשובה אחרי כל כך הרבה דברים שנכשלתי. אז הוא אמר, שמיים וארץ בקשו עליי רחמים שנזכה לחזור בתשובה. אמרו לו השמיים והארץ, התוספות שאומרים שהכוונה השר, המלאך של השמיים והארץ, או שהוא היה מבין שזה מה שהם רוצים להגיד לו, שאמרו לו השמיים והארץ, עד שאנחנו מבקשים רחמים עליך, נבקש רחמים עלינו. אמר, שמש וירח בקשו עליי רחמים, גם אמרו לו, עד שאנחנו מבקשים רחמים עליך, נבקש רחמים עלינו, שלעתיד לבוא הם כולם לא יהיו. כוכבים ומזלות בקשו עליי רחמים, גם הם אמרו לו, עד שבקשו רחמים עליו, בקשו עליהם. הרים וגבעות בקשו עליי רחמים, גם הם אמרו לו, עד שאנחנו מבקשים רחמים עליך, נבקש עלינו. עד שהוא אמר, אני רואה שאין הדבר תלוי אלא בי, הניח ראשו בן ברכיו וגאה בבכייה עד שיצא נשמתו מרוב הבכי. אומרת הגמרא, יצא בת קול ואמרה, רבי אליעזר בן דודיה מזומן לחיי העולם הבא. כששמע את זה רבי, אומרת הגמרא, בכה רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. ועוד בכה רבי ואמר, לא דיין לבעלי תשובה שמקבלים אותם אחרי כל מה שהוא נכשל, אחרי הבחייה הזאת קיבלו אותו מהשמיים. לא דיין שמקבלים אותן, אלא שקוראים אותן רבי. יש שאלת המפרשים, המערשה בחידושי הגדות שם מדבר על זה, למה בחר רבי ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בכמה שנים? עד רבה שישמח שמחה גדולה על שקיבלו את רב לזר בן דודיה בתשובה. אז בדרך הפשט הכוונה שלמה רבי בחר בזה, בגלל שאם אפשר כך ברגע, אז כולנו צריכים לתבוע את עצמנו, אולי אנחנו יכולים יותר ויותר לעלות. זה בדרך הפשט. בדרך דרוש יש פירוש על זה שהכוונה כך. הרי כמו שמבואר שם בגמרא, היה סלקדייטין לגמרא, שרב לזר בן דודיה לא יכול כבר לחזור בתשובה, כל כך שקע בחטא, אבל הוא כן, כולם יכולים. אבל מה באמת היה? זה היה באמת תשובה מעומק מאוד מאוד עמוק של הלב, כמו שאומרת הגמרא, שהוא הניח ראשו בן ברכיו וגאה בבכי עד שיצא נשמתו מרוב בכייה. אנחנו שמענו על הרבה אנשים שבחו, כל אחד מהסיבות שלו רחמנא ליצלן, אבל עוד לא שמענו כמדומני על אדם שמרוב בכייה יצא נשמתו. למה לרב לזר בן דודיה מרוב בכייה יצא נשמתו? כי זה היה בכי יותר עמוק ממה שאנחנו מכירים, בכי יותר סוער ממה שאנחנו מכירים. מה העניין? למה דווקא כך הייתה התשובה שלו? עניין התשובה, הרבה פעמים זה הולך כך, אדם נכשל בעבירות, נהיה זוהמה בנשמה. זה דבר מאוד קשה לנשמה להיפרד מהזוהמה הזאת. אנחנו לא מבינים בכלל מה קורה לנשמה מחטא, כמו שהבאנו מהרמח"ל כמה פעמים, שאם אדם היה יודע מה קורה מחטא לנשמה, מה היה שייך שבן אדם יחטא? מה היה שייך בכלל כזה דבר? כתוב בביאור הגר"א לתיקוני זוהר, הוא מסביר בכוונת התיקוני זוהר, כתוב הרי על משה רבנו ששמו אותו ביאור בתוך תיבה, ובת פרעה, קראו לה בתיה, אז היא הלכה, ראתה אותו, אז היא שלחה את ידה להציל אותו, להציל את החיים שלו מהיאור. וכתוב שהיא הייתה מצורעת, אומרים חז"ל, באותו רגע שהיא נגעה בו, מרוב האור הקדוש שהיה בו, אז פרחה ממנה הצרעת, היא הבריאה, כי הצרעת זה חולי שקשור לטומאה, כמו שאנחנו רואים שיש, ראינו בפרשה של שבוע האחרון, שמי שיש לו צרעת, אז הוא גם טמא, יש בזה משהו רוחני לא טוב בצרעת. ברגע שהיא נגעה בו, מיד התרפא, ואפילו סתם חולי, יש בזה איזה שורש של פגם, לכן במתן תורה התרפאו כל החולים על ידי ההערה הגדולה. אומר הגרא, היא התרפאה, כי היא זכתה לגוע בטוב הזה. אבל מה קרה מזה למשה רבנו? אומר הגרא, שלמשה רבנו נהיה פגם על ידי זה. ומתי משה רבנו זכה להינצל מהפגם הזה? רק במעמד של הסנה, שכתוב שם שהקדוש ברוך הוא אמר לו, של נעליך מעל רגליך, כי אז באותו הזמן הכוונה היה גם לעניין הזה, שהכוח הרע הזו עמה שנדבק בו מהנגיעה של בק פרו, והסתלק ממנו באותה השעה. בן כמה היה אז משה רבנו? בערך 80. אז זאת אומרת 80 שנה, ולא במושגים שלנו 80 שנה, במושגים של משה רבנו, 80 שנה היה צריך משה רבנו כדי להתנקות מהפגם הזה של רגע אחד שנגע בו בת פרו, אפילו שזה היה עוד כשהוא היה תינוק בן הרבה פחות משנה, ואפילו שהיא הייתה צדיקה גדולה כמו שכתוב בחז"ל במסכת דרך ארץ זוטה, שנכנסה בחיים לגן עדן, אז סימן שהייתה בעלת דרגה, עם כל זה משהו פגם היה עד כדי כך זוהמה. על כל פנים, כשאדם נכשל בחטאים, אז יש לנשמה זוהמה, וכשל החזרה בתשובה הזה לנקות כמה שיותר מהזוהמה הזאת. לנקות לגמרי זה עבודה גדולה מאוד, אבל לפחות כמה שיותר. אז איך זה נעשה? לאדם יש בנשמה הרבה הרבה שכבות, גם אם השכבות החיצוניות על ידי החטאים התלכלכו, יש שכבות פנימיות שלא התלכלכו. האדם מעורר את עצמו בשכבות הפנימיות שעוד לא התלכלכו, והן מביאות את האור לנשמה לנקות את השכבות החיצוניות שכן התלכלכו, וכך האדם חוזר בתשובה. ולכן מאוד חשוב תמיד בתשובה שיהיה כמה שיותר מעומק הלב, שזה יהיה באמת יגיע למקום שעוד לא הגיע החטא אליו, ולהגיע לכל המקומות שהחטא רחמנא ליצלן הגיע אליו. על רב לזר בן דודיה, שהוא כל כך נכשל, היה דפוק בעבויות כמו שמבואר בגמרא שם בעבודה זרת אף מזיין עמוד א', היה סל כדאי דין לגמרא שמרוב שהוא חטא הוא כבר עד הסוף נהיה, עד הסוף נדבק הזוהמה, כבר אין חלק נקי שדרכו אפשר יהיה להתנקות. אבל רב לזר בן דודיה לא ויתר, והוא בכה בכי מכזה עומק, שעומק כזה בכל החטאים הוא לא הגיע. זה עומק אבל כזה עמוק, שכשהוא בכה בעומק הזה, זה היה כזה בכי שאין לנו מושג בבכי הזה, עד שיצא נשמתו מרוב הבכייה. זה העניין של הבכייה הזאת, של הניח ראשו בן ברכה וגאה בבכייה עד שיצא נשמתו. בכי כזה של עד שיצא נשמתו, זה חייב לבוא ממקום כזה עמוק בנשמה, שבכלל רוב בני אדם לא יודעים שהוא קיים. תשאל בן אדם, תגיד, אתה יודע לבכות? כל אחד תגיד, היו לא פעמים שהוא בכה. אתה יודע לבכות עד שתצא הנשמה מרוב בכייה? רוב בני אדם יגידו לך, אתה מדומיין, אי אפשר, אין כזה דבר. מה, אין כזה דבר, למה? לא יודעים בכלל כשקיים כזה מקום עמוק בנפש. רבי אליעזר בן דודיה, כשהחליט לחזור בתשובה, רחמו עליו מהשמיים וגילו לו את הסוד הזה, שיש את מקום יותר עמוק בנפש שאדם אפילו לא מכיר אותו בדרך כלל, ושכיוון שהוא לא מכיר אותו הוא לא הצליח גם לפגום אותו, והוא הגיע לאותו מקום עמוק בנפש, ופה בכה את הבכי הגדול, והמקום הזה היה עדיין נקי, המקום הזה עדיין לא נפגם, ומכוח המקום הזה היא להערה שנקטה את הנשמה שלו, והתקבלה התשובה שלו כמו שעשה בת קול ואמרה, רב לעזר בן דודיה מזומן לחיי העולם הבא. רבי הקדוש מחבל המשנת ששמע את המעשה הזה, אמר, רבי, אם ככה מה יוצא? שרבי הרי כל ימיו היה בקדושה, מתחילתו יגע בתורה יומם ולילה, למד ולימד את כל ישראל, הוא תיקן את כל החלקים, את כל השכבות של הנשמה. אבל כשרבי שמע את המעשה הזה אמר, אם ככה שמע מינה שיש עוד מקום יותר עמוק בנפש שלא ידענו עליו, עכשיו צריך לתקן גם את המקום הזה, לא רק רשע שפגם את כל שאר החלקים, ורק על ידי החלק העמוק הזה יכול לחזור בתשובה, הוא צריך לתקן את החלק הזה. כולנו צריכים לתקן גם את החלק הזה. אז רבי אמר, רבי, זה מה שלמה, יש קונה עולמו בשעה אחת, יש קונה עולמו בכמה שנים. למה? כי אם האדם מבואר בקבלה שכמה שהחלק שהאדם מתקן בנשמה הוא חלק יותר עמוק, ומתקן גם במקום יותר גבוה בעולמות עליונים בתיקון ישיר. אז אומר הרבי, אם יש מקום כזה עמוק, במקום העמוק הזה זה מתקן בכזה מקום גבוה, כמה שמתקנים במקום יותר גבוה בקצת זמן עושים פי כמה וכמה יותר ממה שעושים בהרבה שנים כשמתקנים במקומות הנמוכים. אז אמר רבי, יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בכמה שנים. אבל כשרבי אמר את זה, הוא לא סתם אמר את זה, הוא בכה רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בכמה שנים. למה בכה? כי גם הוא תיקן באותה שעה את החלק העמוק הזה אצלו, לא בשביל לנקות זוהמה מחלקים אחרים, אצלו הכל היה מזוכח, אבל בשביל עצם ההערה לתקן את החלק הזה. וכשמתקנים את החלק הזה, זה ממילא חייב להיות בחייה, כי זה בכזה מקום עמוק בנפש שכשנוגעים בו אי אפשר שלא לבכות להשם יתברך. זה בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בכמה שנים. אחרי זה אמר רבי, לא דיין לבעלי תשובה שמקבלים אותן אלא שקוראים אותן רבי. אז בדרך הפשט מה הכוונה? על זה שהבת קול אמרה אליעזר בן דודיה מזומן לך עולם הבא, הבת קול אמרה רבי אליעזר בן דודיה מזומן לך עולם הבא, הוא כבר קראו לו בשמיים רבי, סימן שהוא כל כך נהיה חשוב. אבל בדרך הדרוש על פי הדברים האלו שאמרנו, יש רב חיים ביטל זצל כותב בספר שער הגלגולים בשם הארי זצל, שמהדברים שעל ידיהם האדם זוכה הרבה מאוד בעבודת השם, אם האדם זוכה שנכנסת בו ניצוץ של נשמה מצדיק קדמון, שאז זה יכול להיות אומר אפילו מהאבות הקדושים, ואז הוא זוכה לעליות גדולות בעבודת השם, כי משותף בו ניצוץ של בעל דרגה גדול מהצדיקים הקדמונים. אומר המערכו, איך זוכים לזה? אומר, אז יש כמה דרכים. אחת הדרכים, הוא אומר, אם אדם משתדל באיזה מצווה, איזה לימוד שבו היה במיוחד משתדל אותו הצדיק הקדמון, אז זה הרבה פעמים זה דבר שגורם שהוא זוכה לניצוץ מנשמתו. אז רבי הקדוש באותה שעה, ואומר האריזל, שאם זוכים לזה, זה תועלת לשניהם, גם לאותו אדם שכאן בעולם הזה שזוכה לזה, כי הרי עבודת השם שלו מקבלת כוחות הרבה יותר גדולים, וגם לאותו צדיק קדמון שנפטר זה עזרה עצומה. למה? כי על ידי שהניצוץ הזה ממנו עובד עכשיו את עבודת השם כשהוא נמצא בתוך אותו אדם בעולם הזה, אז הוא זוכה לעוד מצוות, יש לו שותפות במצוות. אמר רבי, רבי הרי באותה שעה רבי באותה שעה את הלימוד שהוא למד מרב לזר בן דודיה, כמו שאמרנו, מה אמר רבי? אם רב לזר בן דודיה זכה לחזור בתשובה אחרי שכל כך הזוהמה נכנסה עמוק, בהכרח שיש חלק חדש בנפש, יש חלק בנפש עמוק שלא יודעים עליו, יותר עמוק מכל מה שיודעים, והחלק הזה איך עובדים עליו את השם יתברך, כמו שרב לזר בן דודיה בבחייה נוראה, ואצל רב לזר בן דודיה זה היה בבחינה של בחד שיצא נשמתו. ורבי, כשבחה רבי ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בכמה שנים, הוא עצמו עבד את השם יתברך בבחינה העמוקה הזאת. אז באותו שעה ניצוץ של הכוח העליון הזה שחידש רב לזר בן דודיה נכנס ברבי. אז זה אומר רבי, לא דיין לבעלי תשובה שמקבלים אותן אלא שקוראים אותן רבי, כשאותו ניצוץ עכשיו הוא חלק מרבי, והניצוץ הזה עכשיו מחבר את המשניות, מלמד לכל עם ישראל, איזה זכות שזכה רב לזר בן דודיה. על כל פנים, נחזור לענייננו, למה הבאנו את כל הדרוש הזה, למה שאמרנו שיש עניין גדול מאוד להשתדל שעבודת השם יתברך תהיה בהתלהבות מעומק הלב, בחשק פנימי, שעל ידי זה מתקנים את הבחינות הכי עמוקות של הנפש, וכשמתקנים את הבחינות הכי עמוקות של הנפש אז זוכים לתקן במקומות הכי גבוהים בעולמות העליונים בתיקון ישיר. אז זה הדרגה הכי גבוהה שאפשר להגיע, כמובן ודאי הכל עם שלמות המעשים, עם שלמות התורה, אבל לצרף ללימוד, להמקים המצוות, לתפילות, לזהירות מעבורות, לכל ענייני עשיית רצון השם ברך, לצרף שהכל יהיה מלווה ברצון פנימי, בהתלהבות פנימית. הרבה פעמים בני אדם באים מתלוננים שהם יש להם כל מיני הפרעות בעבודת השם, במחשבות, בכל מיני דברים, ולא יודעים איך להתפטר מהם. אחת העצות הכי גדולות לזה, זה שהלימוד והתפילה יהיו בהתלהבות. למה? כי הרבה פעמים מצד מה שעבר על בן אדם, אם זה בגלגול זה, אם בגלגול אחר, יש כל מיני שכבות בנשמה שהתלכלכו. עכשיו האדם בא לתקן את זה על ידי התורה, כמו שכתוב שהתורה יש לה אור גדול שמזכך את הנשמה, אדם בא לתקן את זה על ידי תפילה. אבל מה הבעיה? לפעמים חס וחלילה את הדברים הלא טובים שהבן אדם עשה, זה היה יותר מעומק הנפש, יותר בהתלהבות, מאשר התורה והתפילה שלו. אז מה יוצא? שהדברים הלא טובים שהוא עשה, או שחשב, אז הדברים האלה נכנחו את הנשמה למקום יותר עמוק, מאיפה שהתפילה והלימוד שלו מגיעים בנפש. אז עכשיו כמה שמפל ולמד, אבל עדיין בפנים לא מתנקה. אז מה יצא? ללמוד בהתלהבות, להתפלל בהתלהבות, שעד זה מגיע הלימוד והתפילה, עד עומק הנפש. אז עומק הנפש, אז האדם על ידי זה זוכה באמת להתקרב יותר ויותר להשם יתברך. אותו דבר מה שידוע שכתוב בזוהר, שעל עניין פגם הברית מאוד קשה לחזור בתשובה. כתוב בראשית חוכמה, לא חס וחלילה שאי אפשר לחזור בתשובה, אלא שצריך יותר תשובה חזקה. אז למה באמת צריך תשובה יותר חזקה על זה? אז יש מפרשים שזה העניין, שהרבה פעמים המכשול הזה זה נעשה לבן אדם חס וחלילה עם רצון פנימי, עם עומק הנפש. אז כדי לתקן את זה צריך להגיע למקום עוד יותר עמוק, או לפחות עד איפה שהגיע החטא. אז לכן זה קשה. אז מה יצא לזה? איך זוכים לזה? אם האדם משתדל שעבודת השם שלו והחזרה בתשובה שלו, שהם יהיו באמת מעומק הנפש, בהתלהבות, שזה מגיע אז לכל הפחות לאותם המקומות שהגיע החטא, ועוד יותר טוב אם מגיע אפילו למקומות יותר עמוקים מאיפה שהגיע החטא, שאז האור הגדול של התורה מזכך את כל נפשו מכל הלכלוך. וכמו שכתוב, אם פגע בך מנוול זה, בגמרא במסכת קידושין דף למד עמוד ב' ומסכת סוכה מבית עמוד ב', אם פגע בך מנוול זה היצר רע מושכל מבית המדרש, אם אבן הוא נמח ואם ברזל הוא מתפוצץ, אם אבן הוא נמח שנאמר אבנים שחקו מים, ומים מלטועה שנאמר רואי כל שמה לכו למים, ואם ברזל הוא מתפוצץ שנאמר לו כל דברי כאש נאום השם וכפטיש שפוצץ סלע. והרבה מה להעריך בכוונת הגמרא, אבל בקצרה, בדרך דרוש על פי הדברים שדיברנו, זה מרמז את הגמרא. הרבה אומרים לומדים תורה אבל הם לא רואים את אם אבן הוא נמח ואם ברזל מתפוצץ, האבן עוד לא נמח להם והברזל עוד לא התפוצץ להם. אבל העצה מלמדת בגמרא איך ללמוד את התורה, בבחינת הוי כל צמא לכו למים, בחשק פנימי, כמו אדם צמא שבא לשתות מים, איך הוא שותה את זה, באיזה חשק? כך תלמד את התורה. ובבחינת הלוקות דברי כאש נאום השם, ללמוד את התורה באש, בהתלהבות. אם אדם כך לומד את זה, אז זה חודר עד העומק הפנימי של הנשמה, ואם זה חודר עד העומק הפנימי של הנשמה, אז יש לזה כוח עצום איך לבטל את כל הרע. ולא דבר שמרומז בזה, איך כתוב בפסוק? הלוקות דברי כאש נאום השם. זה בא לומר כשאדם לומד את התורה, שילמד אותה בתור דבר השם, לא סתם כמו איזה חוכמות חיצוניות. יש המון חוכמה בתורה ודאי, אבל לא רק זה, זה דבר השם, זה נאום השם. כשאנחנו לומדים את התורה, להתחבר להשם יתברך, לדבר השם שבתורה, כמו שכתוב בתורה בחומש דברים על מתן תורה, ודבריו שמעת מתוך האש. הבאנו כבר הרבה פעמים מדברי הגר"א בביאור הגר"א לספר דתניותא בפרק ה' דף ל"ד תורה א' שאומר שכל מה שמסופר בתורה על עם ישראל זה בבחינה מסוימת בכל יהודי ויהודי בכל דור ודור נוהג. אז צריך לדעת שאנחנו צריכים שהתורה שלנו תהיה תמיד בבחינת ודבריו שמעת מתוך האש. איזה אש היה שם? אש של גילוי שכינה. לדעת שכשאנחנו לומדים תורה יש בזה בחינה של גילוי שכינה, יש בזה בחינה של חיבור נוראי של הנפש, חיבור נוראי של הנפש להשם יתברך. כך ללמוד את התורה. זה גם כן מרומז בעצות של הגמרא שם, איך יתפוצץ על הברזל ונמוח האבן של היצר הרע, על ידי שאדם לומד את התורה מתוך חיבור להשם יתברך. הלוקו דברי כאש נאום השם. שמעזור שנזכה כולנו כמה שיותר נקרב להשם ברך, כמה שיותר לעשות רצון שם ברך. שמעזור שנזכה כולנו לבניין תמידה שמרה במנו אמן, ולביאת משרת לדכן מרה במנו אמן.